טוב, שלום לכולם. היום שיעור יותר קצר, כי אני צריך לצאת כמה דקות לפני שש. עשרה לשש בערך. כן, שש וכמה, תלוי, שש וכמה דקות. היום נעסוק, כהמשך לשבוע שעבר, בשופטים פרק ג' במעשה של אהוד בן גירה בפעולה, אין דפים, לא. בסיפור עם אהוד בן גירה בפעולה שהוא פעל. אבל שתי הקדמות. מתוך איזה מבט אנחנו בוחנים, בודקים, לומדים, שומעים את הסיפורים על ספר שופטים, על כל התנך בכלל. עוסקים גם בספר שופטים. אז אומר הפסוק, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקם. נכון מאוד, נכון מאוד. שבוע שעבר דיברנו על כך, בין את השולחן ערוך, שהשם אלוקיו זה שם הוויה ושם אלוקים. מה המשמעות הפשוטה? יש על זה הרבה משמעויות. מה המשמעות הפשוטה שהשם אלוקיו? כשיש הרבה אירועים בחיים של עם, יש הרבה פשלות, הרבה נפילות, הרבה הצלחות גם כן. מה מניע את העם? איזה כוחות, אילו כוחות מניעים את העם להתקדם, לעשות, לפעול, ליצור, לבנות, להקים, להתמודד? אז אפשר לומר שהביטחון, אפשר לומר התחושה שלו והרגשות שלו וכל מיני עשים שהוא עובר. זה משמעות של אלוקיו. אלוקיו, הכוונה היא, בעל הכוחות כולם. הכוונה היא יכולת לחשוב, היכולת להתגבר, הרומץ הלב. כל תפיסת מה שאני חושב בעולם, מה שאני מרגיש בעולם, מה שעם ישראל מרגיש, וגם לפני שהוא מרגיש, שורש הכוחות כולם, גם בטבע, כל הדברים, זה שם אלוקים. שם הוויה זה משהו יותר עליון. זאת אומרת, הפסוק אומר, לא רק אלוקים, אלא השם אלוקם. מה מניע את הביטחון של עם ישראל? מה מניע את האומץ הלב, את המחשבה, את איך, את אחדות המחשבה, את התחבולנות, את כל הדברים כולם? אז אומר הפסוק, אומר דוד המלך, שהשם אלוקיו. הכוונה היא שם הוויה. הכל נובע מאותו עולם שברא שמיים וארץ, ועשה את אדם הראשון, ואת נוח, ואת המרווינו, ואת יצחק, ואת יעקב, ואת השבטים, עד משיח, עד סוף ההיסטוריה, משיח בן דוד. כי זה מניע מאוד את מה שעם ישראל עושה בכל תקופה. כלומר, זה לא תמיד תגובה, אם הוא צדיק, יש לו שכר, אם הוא רשע, יש לו עונש. לא תמיד זה רק... רק שנייה, אני אגמור לסבר, בסדר, רק אולי, תהיה יותר מובן עוד כמה דקות, אני מקווה, בסדר. אז אם כן, אפשר לומר שעם ישראל עושה דברים טובים, יש לו כוח, עושה דברים רעים, אין לו כוח. וזה נכון. אבל יש משהו יותר גבוה, יש משהו עליון שמניע את כל המציאות לקראת מה שהשם רוצה. דוגמה לכך. ילד שאבא שלו מגדל אותו, אמא שלו מגדלת אותו. הילד נניח, או דיבר, לא דיבר אמת. נניח, הילד עד מכות לאח שלו. הילד נניח, לא סידר את החדר, לא סידר את הסלון. אפשר להגיב לפי מה שהילד עשה? אבל יש, ההורים לא מגיעים לפי מה שהילד עשה, הילדים מגיבים לפי המטרה שהם רוצים מהילד. אני רוצה שילד בריא בנפשו, והילד שיהיה חכם, ושיהיה מבוגר בנפשו, לא שתמיד יפחד מההורים שלו. לכן אני לא מגיב רק לפי מה שאני רואה שהוא חטא משהו מסוים, אלא לפי מה שאני חושב להוציא מהילד הזה. פעם מישהו סיפר לי, שבוע שעבר סיפרנו את זה, הוא היה מורה בצפת. ואמר, היה מורה חדש, וילדים עשו שטויות, כמו שילדים עושים בית ספר יסודי. אמר למנהל, המנהל, אתה רואה מה שעושים שם הילדים? איפה, איפה? אמר המנהל. שם, לא, אני לא רואה, אני צריך להיות עיוור, אני צריך להיות חירש. כשאני לא רואה, לא צריך להגיב. המנהל רע, אבל הוא התייחס כאילו הוא לא רואה. יש דברים שלא צריך להגיב. זה לא בסדר מה שילד עשה, אני לא מסכים מה שילד עשה. אבל יש לי מטרה בחינוך, אני לא יכול כמובן לרדוף אחד, להגיד לו, אתה בסדר, אתה לא בסדר, כלומר, צריך לחנך אותו לעצמות, לחנך אותו שיפעל מעצמו. כמו כלפי עם ישראל אותו דבר, כמו חומר נגד עם ישראל, לא רק לפי המעשים הספציפיים שהוא עשה, לפי המטרה שהוא רוצה לתקן למחות שדאי, לעשות עולם טוב, עולם של אמונה, עולם של חסד, עולם של נעימות. אז הוא מחנך את עם ישראל, לא רק לפי המעשים חטאת, תקבל מכות, לא, אם יש לו סבלנות, יש לו סבלנות שאנחנו נתבשל לבד, שנתבגר לבד, שנתרומם לבד. אז אם כן, השם לא רק אלוקנו, השם אלוקנו, מה שמניע אותנו, מה שמרים את כל השופטים בספר שופטים במקרה שלנו, זה שם הוויה. יותר מובן כעת מה שהסברתי. חז"ל במגילה אומרים, שמה שנכתב באתר זה נבואה שהוא צריכה לדורות. מה זה נבואה שהוא צריכה לדורות? כמו לקחתם בנו כמה פעמים, אומר רש"י במגילה דף י' א', י' ד' עמוד א', ללמד תשובה או הוראה. זאת אומרת, עניין של מחשבות. אני קורא מה שכתוב בספר שמואל, יהושע השופטים, ואני לומד זה הרבה דברים. מה שאני, כל מחשבות, איך אני מגיב למה שאני, מה לעשות? למד מהתנך, מה לעשות? יש לי אירועים בחיים, איך אני חושב, איך אני מגיב, מה אני עושה כתגובה. התנך מתן לנו הרבה עושר בדברים הללו. אבל יש הסבר נוסף. לפי ההסבר הראשון, איך שהבנו את הרש"י הזה, הכוונה, יש אירועים, יש מעשים, יש כל מיני דברים שקורים לעם, לאדם, לפרט, למשפחה, והתנך מלמד לנו איך להגיב, איך לעשות, איך להתקדם את החיים. זה אפשרות אחת, אבל יש אפשרות נוספת. כשיהושע כובש את ארץ ישראל, הוא לא רק כבש את זה לדור שלו, הוא קבע בנשמת ישראל תכונות שנשארו לדורות עולם. היום שיש מלחמה בעזה. מאיפה הכוחות למלחמה בעזה? מאיפה הכוחות למלחמת שתי ימים? מאיפה הכוחות למלחמת יום הכיפורים? כל ההיסטוריה שעברנו, כל 2,000 שנה, 4,000 שנה, מאיפה הכוחות למלחמה הזאת? זה התחיל עם יהושע בן נון. התחיל עם דוד המלך, עם יהודה המכבי, עוד מעט חנוכה. זאת אומרת שהם עשו את הפעולות שלהם, טבעו בנפש שלנו תכונות שאנחנו מוצאים אותם, משפיעות עלינו עד היום. קבעו לנו את הגבורה הזאת, לצאת אל הפועל שצריך הגבורה לצאת, או את החוכמה, כל הדברים שמסופר בתנך. כלומר, לא רק עניין של תודעה שאני יודע מה לעשות כדובה לאירועים, אלא את האינסטינקט, את האופי שלי, את האופי שלנו. יש לנו תכונות שמתחילות מיהושע בן נון. זאת אומרת, עם ישראל חזר לארץ מתחילת הציונות, לפני 100-150 שנה. דיברו על יהודה המכבי, דיברו על בר כוכבא, דיברו על מצדה. מתוך כך שאבו כוחות לפלמח ולהגנה ולעץ ולחם, מתוך אותם מעשים שהם עשו. אז זה לא רק שלמדו מה לעשות מהם, אלא הם נתנו לנו תכונות בנפש שנדע איך להגיב. לפי התקישה הזו, זה חייך לנתח את כל הסיפורים שלנו. מה אהוד בן גירה בנה בנו במעשים שהוא עשה. הרב רמר כתב ספר על ספר שופטים, איש לשבטו, כלומר סיכום שיעורים שהוא נתן. מה? יש פה תנך, אתה עושה בי. פרק ג', אבל אני קודם כל מקריא מספר הרב רמר, פרק ג'. הרב רמר, בספר שלו על ספר שופטים, איש לשבטו, בעמוד 14, הוא נותן כיוון לכל ספר שופטים. פרק ג', פסוק, תכף נגיע לשם, פסוק י' ב', עוד מעט נראה. ג', פסוק י' ב', עוד מעט נראה את זה. כאן אני בהקדמה קצת, הקדמה שנייה לפני זה. הקדמה ראשונה אמרתי, שמה שעשה אהוד בן גירה צריך לדאוג מה הוא מלמד אותנו, ומה הכוחות שהטביע בנו עד התקופה שלנו. פסוק י"ב, פסוק י"ב. עוד מעט נקרא את זה. כרגע אני קורא משהו אחר. כרגע אני קורא את הרב רמר, זה משהו אחר. אומר הרב רמר, מה תפקיד ספר שופטים? כתוב בגמרא, במדרשים, שמכל שבט יצא שופט. מיהודה, מבנימין, מנפתלי, ממנשה, שכר, כל השבטים יצאו מהם שופטים. מה הרעיון? כן, נכון. למה צריך שיש שופט בכל שבט? כי יש לנו עניין, ספר שופטים מתאר לנו איך כל שבט ושבט פועל לפי אופיו, לפי התכונה שלו. כאשר כל השבטים מוצאים אל הפועל את התכונות שלהם, בכל הגוונים, מופיע עם ישראל בכל הגוונים שלו, בכל היכולות שלו. יש תכונה של ראובן, תכונה של שמעון, לוי וכך הלאה. השבטים בספר שופטים, כל אחד מבטא את המיוחד שבו. כשעם ישראל לא עושה את זה, אז האויבים מכירים אותנו בעל כוחנו להוציא לכוח את התכונות שלנו. והדוגמה אחת לזה, זה הדוגמה של הסיפור שלנו, של אהוד בן גרא. ואני קורא בפרק ג' ספר שופטים, פסוק י' ב', פרק ג' פסוק י' ב', וסופו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, וחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני. שוב, אני מדגיש מה שאמרנו קודם, שם הוויה זה המבט נכון, היה משהו מעל הכוחות שלנו, הם לא רק עשו את הרע לאותו דור, עשו את הרע לדורות. שעדים עבודה זרה, מתחתים עם הנשים הגויות, זה לא רק פוגם בדור שלהם, פוגם, זה מחליש את כל ישראל לאורך דורות עולם. וזה מחזק את עגלון מלך מואב, שעם ישראל נחלש, הקדושה נחלשת, התאומה מתחזקת. מי זה מואב? אנחנו יודעים שמואב זה בן של לוט. בצורה קצת עקומה, היה עם הבת שלו, חשבו שעולם נחרב, בסדר, סדום נחרבה, אבל זה ממזר בעצם, לפי הגדורות ממזר. ויסוף אליו את בני עמון. מי זה עמון? אח של מואב. גם כן אותו סוג בן אדם, מואב ועמון, שני אנשים, בני לוט, שהיו שני ממזרים בעצם. נכון. מי השלישי שעשה פסוק ג' את עמלק. נו, שלושה כוכבים, מואב, עמון ועמלק. עמלק ידוע לנו עם שלא מלכתחיל לא כך אוהב אותנו, יש לנו שנאה כלפיו ושנא אותנו. שלושתם מצטרפים אחד לשני ומקים את עם ישראל. עם ישראל לא יכול להגיב. ואז הם כובשים את עיר התמרים. איפה יושב מואב? בירדן המזרחי. איפה יושב עמון? גם בירדן המזרחי. עם ישראל בו יושב במערבי. לא, בירדן. ירדן, אולי סעודיה של היום, משהו. בעיקר ירדן. הוא אוסף עליו את בני עמון והעמלק. הוא מגיע מירדן המזרחי, ובא לארץ ישראל. עמלק זה כאילו, נכון, אתה צודק. מהעיר הראשונה שהם פוגשים את עיר התמרים. כותב רש"י, מי זה עיר התמרים? אומר רש"י, זו יריחו. העיר הראשונה שהם, שישראל כבשו חסו לארץ בן יהושע, זה יריחו. העיר הראשונה שהוא כובש עגונון, לא, לא מלך מואב, זה גם את יריחו. מתחיל להראות לנו, אתם כבשתם את ארץ ישראל לא בצורה נכונה, לא מתוך מטרה נכונה, מתוך תפיסה מצומצמת יותר. לכן אני, כשאתם נחלשים, אני כובש את העיר הראשונה שאתם כבשתם, וזה קשה, שמונה, חי שנים הוא שאלת עלינו, עגלון. נכון. עם ישראל מגיבים בצורה ישראל, ויזכו בני ישראל אל השם. אין להם כוח להתנגד. הוא שולט עלינו, עם ישראל לא מתנגד, הוא לוקח את המיסים, לוקח מה שצריך, אומר מה לעשות, עם ישראל לא מתנגד. מה עם ישראל עושה? קדוש ברוך הוא, שיינה. זה לא תגובה נכונה, זה תגובה של עם חלש. עם חזק יוצא למלחמה. עם ישראל היה אז עם חלש, לא היה לו כוח להגיד. והשם מושיע, מקים להם מושיע. שוב, מה זה שם הוויה? לא רק מהתפיסה של פתרון לאותו דור, הוא מותן אהוד בן גרא לדורות עולם. מה שאהוד בן גרא עושה, משפיע לנו עד היום. למה? כי השם, שם הוויה בחר בו, כוונה עם אותו מבט של מי שבריאת שמיים וארץ עד סוף הדורות, יש כל ההיסטוריה מתוך אותו תפיסה כוללת, הוא מקים להם את אהוד בן גרא. בן הימיני. פסוק ט"ו, פרק ג'. בן הימיני. מה זה ימיני? שבט בניה, פסוק ט"ו. פרק ג' פסוק ט"ו. ואז, תכף נראה מה עושה אהוד בן גרא. אז אם כן, הוא איתר. מה זה איתר? מסביר לנו רש"י. איתר זה סגור, אטום. כלומר, יד ימין שלו, איתר יד ימינו. יד ימין שלו עובדת פחות טוב, מה היד החזקה שלו? יד שמאל. בהמשך מתברר זה מאוד משמעותי, המושג הזה של יד ימין, יד ימין. נכון. וישלחו בני ישראל בגלל מנחה לעגלון מלך מואב. רוצים כביכול לפייס את עגלון, לשמוע בקולו, שולחים משלחת עם מנחה, עם מתנות לעגלון מלך מואב, אהוד הולך, אבל יש לו מטרות אחרות בהכל מה שהוא עושה. זה בהמשך, זה מקום אחר, סיסרא, זה לא פה. ויעס לאהוד חרב ולשתי פיות, שתי משון פה, שתי פיפיות, שתי פיות. גומא דורקה, משהו קטן קטן בגודל של היד, חוגר אותה על יד דמיו, מתחת למדיו, על ירך ימין. למה? כי יד שמאל היא החזקה, שופיתם את החרב מהצד השני. כלומר, כשהוא נכנס למלך עגלון, המאבטחים בודקים יש לך חרב, איפה הם בודקים? בצד שמאל, כי אדם נורמלי שולף מצד... בצד שמאל את ביד ימין, נכון? הוא שולף ביד שמאל את צד ימין, ולכן הם לא מוצאים את החרב שלו. והקרב את המנחה לעגלון מואב, עגלון איש בריא מאוד, היה שמנמן פלוס, היה שמן מאוד, היה כל כך שמן, תכף כל החרב נכנסה לו בבטן, היה מאוד מאוד שמן. אז אם כן, ואי כאשר קילה להקריב, מי קילה? אהוד. את המנחה, והישלח את העם נושא המנחה. והוא, מי זהו? אהוד, שם מן הפסילים. שרת הגלגל. בגלגל זה מקום שנמצא כנראה בבקעת הירדן. דבר סתר לי אליך המלך, אומר אהוד למלך, אומר הס, אומר המלך הס, ויצאו כל העומדים עליו. ואהוד בא אליו, והוא יושב בעליית המקרה, בעליית הגג, שם היה נעים, היה צונן. אשר לא לבד אומר, דבר אלוהים לי אליך. ויקום מעל הכיסא. זאת אומרת, אהוד אומר, דבר אלוקים לי אליך, וגלון קם לכבודו. אומר רשי, לכך זכה ויצא ממנו רות. הוא קיבד את דבר השם, אחר כמה דורות ממנו יצאה רות. אז אם כן, רואים איך שהרשי מכוון אותנו לראות איך מהפעולות שהם עושים בתקופה שלהם, יוצאים אחר כך דברים טובים. מבט הרבה יותר כללי, לא רק איך הוא מגיב למה שאהוד עושה, אהוד מגיב למה שהוא עושה, אלא יוצאים מזה דברים יותר גדולים. וישלח אהוד את יד שמאלו, קח את החרב מעל ירך ימינו, והתקע בביתנו של עגלון. כל כך היה שמן, עגלון, פסוק כף ב' 22. ויבוא גם הניצב אחר עליו. הניצב זה כנראה הברזל. פרק ג'. פרק ג' אתה? לא שלי, אני יכול להגיד לא כן ולא לא. בסדר גמור. לא יודע מה להגיד לך. בכל אופן, הוא תוקע את החרב כל כך חזק, ויבוא גם הניצב אחר עליו, כל אחר נכנס לתוך הבטן של עגלון, וסגור החלב, השומן של עגלון, סוגר את הלב, הכל כמו ניתוח כזה שהכל נכנס פנימה, אף אחד לא ראש נווה, כי לא שלף אחר מביתנו, ויצא פרשת דונה. מה זה? הכוונה יצא כל החלף, כל השומן שלו יצא החוצה. היחסה הזה שיש בתוך הבית. ואז הפרשת, גם כל הצועה שלו יצא דרך הבית. ויצא עוד המסדרונה, וסגור דלתות העלייה ודו ונעל, והוא יצא. אהוד יצא מהחדר, ועבדיו של עגלון באו והראו את דלתות עלייה נעולות, כי הוא נעל את הדלתות אהוד. אז מה אומרים, מה חושבים, למה הוא מתעכב? גם היה ריח של סירחון כנראה. אך מסיחו את רגליו החדר המקרה, הוא עושה שירותים, מה שנקרא. ויחילו עד בוש. חכים, כמה עושה שירותים? שעה, שעתיים, יש לו עצירות, מה קורה שם? אני לא פותח את הדלתות העלייה, לקחו את המפתח, ויפתחו, והנה עדיין נופל ארצה. אולי בדרך כלל חשבו שהוא שירותים, אבל בסוף היינו שהוא מת. אבל לבין שהוא נרצח, הם יראו שהוא מת. אהוד נמלט עד התמאמם, הם התמאמו, ומדם אהוד נמלט, והוא עבר את הפסילים וימלא את הסעירתה. אומר רש"י, מה זה הסעירתה? יער, מלשון סעירים. ענפי לא דקים נקרואים שיער, הופך את השיער במסכת כלאיים. גם בפיה. שיער הכוונה היא הרבה ענפי אילנות. אז הוא ברח לתוך היער. הוא רצה להגיע בצורה שלא יתפסו אותו. הוא רצה שלחפר השם נשם אוהב יתפסו אותו. אז אם כן, ואי בבואו פסוק אף זין. לאיפה הוא בא? אומר לנו רש"י, שעבר את הירדן ובא למקומו בארץ נת. זאת אומרת, כל הפעולה שהוא עשה, איפה היא הייתה? בירדן המזרחי. אני מזכיר, מואב והמון יושבים בירדן המזרחי. הם משתלטים על המערבי, על מדינת ישראל. אהוד בן גירה עושה פעולת קומנדו. עובר את הירדן עם משלחת. עושה תרגיל כאילו הוא מביא מנחה למלך. וזה הרבה רחוק מהירדן. אולי בעמון, אולי ב... לא יודע, אחד המקומות, אחד הערים שהיה לה שם בעבר הירדן. לא כתוב איפה זה בדיוק היה. ואז הוא בורח יהוד משם, מגיע דרך היער לירדן, חוצה את הירדן, ואוסף את ישראל בהר אפרים, שזה מול, מול, מול המקומות האלה קצת רצפון. יפה מאוד, יפה מאוד. אומר אהוד לכולם, רדפו אחריי, פסוק כ"ח, כי נתן השם את אויביכם, את מואב בידכם, וירדו אחריו, וילכדו את אבות הירדן למואב את נוש לעבור. מקים את מואב 10,000 איש. כל שמן וכל איש חי לא נמלט איש. ואז מואב נכנע תחת ישראל 80 שנה. אם כן, מה האפיונים של הדבר הזה? יש הרבה אפיונים, מה שאני רוצה להדגיש. דבר ראשון, פעולת יחידאית. הוא לא אוסף יחידה, הוא לא אוסף 30 אנשים, אפילו לא שניים. הוא לבד עושה את כל הפעולת קומנדו שלו. הוא לבד, יש לו אומץ, יש לו תחבולה, יש לו תרגיל שהוא עושה בעצמו, ואז הוא חודר מעבר לקווי האויב, נניח כמו שהיום חודרים לעיראק, לאיראן, רחוק מאוד במובנים של אז משטח ישראל, הוא עושה תרגיל לעגלון, עגלון חושב שהוא חבר שלו, שהוא בא להיכנע תחתיו, ובעצם הוא עושה פעולה שמסכן את החיים שלו, לא רוצה לסכן אנשים אחרים, כנראה רוצה רק, היה מוכן לסכן רק את עצמו. כן, אומץ לב, תחבולות, באמת לומדים בהבנה הפשוטה, אמרנו מה זה, הוא צריכה לדורות, נבואה צריכה לדורות, הכוונה היא ללמוד מהתנך מה לעשות. בפרשה הזו לומדים איך מתמודדים האויב, בתחבולות, באומץ לב, בתרגילים, לא בצורה רגילה. אבל אמרנו הבנה נוספת. נבואה שצריכה דורות, שהוא עשה את הדברים, נתן לו את היכולת, הנפש הזאת, את היכולת, החוכמה הזאת, לא רק לימד מה לעשות, את היכולת, את הנפש, את העוצמה הזאת, לסכן את החיים שלנו, כשצריך וללכת לעשות את הפעולות הללו, בעורף אויב, בעורף האויב שלנו. אז אם כן, זה דבר ראשון אפשר ללמוד מהדברים הללו, בפרשה של אהוד בן גירה. אבל הרב רמר מדגיש דבר נוסף. מדגיש הרב רמר, שיש לו גם מאמר שהוא מדבר על הפרשייה שלנו, בנימין. אהוד בן גירה היה מבנימין. מה בנימין, מה התכונות שיש לבנימין? אומר הרב רמר בספר עמוד 57, מיוחד יושבת בנימין בצדקותו. הוא נולד בארץ ישראל. אם הייתה ברה בחוץ לארץ, איפה הוא נולד? בארץ ישראל. הוא מעולם לא חטא. חטא, חזל מסכת... חזל מעידים עליו, למה הוא מת בכלל? לא כי הוא חטא. בעתיו של נחש, שבה דפנו נעמוד בית. זה הסיבה, לא היה בשום חטא. אז למה הוא מת? בגלל האדם הראשון, בגלל העולם שהוא חי בתוכו. לא יודע מה זה. אבל לא כתוב, זה כתוב בגלל שהעולם היה עולם של מתים. אנחנו חיים כאן בעולם, אומר השם לאדם הראשון, ויוכח ממנו, מעץ, מות תמות. זה מה שהוא מסביר, לא בגלל שהוא לא חטא, אבל הוא חי בעולם שיש בסופו כולנו, בסוף הדבר נמות. כולנו בסוף מתים. זה עתיו של נחש, הוא בצדו, בגלל החטא הקדמוני של האדם הראשון, זו הסיבה שהוא חטא. דבר שני, בני בנימין היו גיבורים מאוד גדולים, חתכו אל השערה האלה, רואים את זה בסוף הספר שופטים, פרק כ', בסיפור של פילגש בגבעה, שהם היו צלפים. פעם הייתי בחור אתיופי, אצלנו גם הערבים עושים את זה, שהוא לקח חוט, ובחוט היה מקלט, היה כזה שקע כזה, חתיכת אור, שם שם אבן, סובב את המקלט, כמו דוד המלך שהורג את גוליאת, ופגע בציפור. איך הוא יוסף גר בציפור, אני לא יודע. אמרו לי, באתיופ עשינו את זה המון פעמים. אז אם כן, היו צלפים מאוד גדולים בני בנימין, היו גיבורים גדולים, כמו בסיפור שלנו, שהוא עובר בעבר לקווי האויב, ונכנס עמוק ומחסל את האויב, וגם ידעו לקלוע. דבר שלישי, היו יכולים להתאפק. כתוב בבני אחו את האבן, קראו לה ישפה. אומר המדרש תנחומה, ויצא ובית, יש לו פה ושותק. אבא שלהם, בנימין בן יעקב, שתק. הוא ידע על מכירת יוסף, ולא סיפר לאבא שלו. היה הקטן, נכון. הקטן לכן הוא שתק. והוא לא סיפר לאבא. כשהאחים אחר כך קוראים את הבגדים שלו, מאשימים אותו בגניבת הגביע. נכון, נכון. אמרו, אתה אשם, אתה גנבת, אמרו לו. ומה הוא עשה? הוא סגר את הפעולות בכלל. קוראו לו גנב בן גנבת, מדרש תנחומה. נכון. נכון. עמד והוא, למה לא גנבתי? הוא שתק. היינו שלוש תכונות יש בבנימין. א', שהוא לא חטא. ב', גיבור ושקולע על המטרה. בעניו היו צלפים. ג', שותק. לא מדבר יותר מדי. עם ישראל שותק, בנימין שותקים הרבה שנים. אומר הרב רמר, השתיקה ארוכת השנים שבנימין בנה, היו הרבה מרירות. למה עשתם לנו ככה? עד שכי זאב יטרוף. בסוף הספר, פרק כף, הוא נלחם נגד... מתי זה היה באופן מעשי, זה מחלוקת בפרשיים, אבל הוא נלחם פעמיים נגד... וניצח את כל עם ישראל. הוא היה... זה לא היה זינוק של אריה או זינוק של נמר, אומר הרב רמר. התפרצות של זאב טורף. כל המרירות, כל השנים שם הבנימין שתקו, הוא הרגיש מה שעושים לו, הרגיש שדופקים אותו, הרגיש שלא נותנים לו כיוון נכון, אבל הוא שתק. כשבא והאשים אותו במוות של הפילגש, כל הילבון שוריש כל השנים, יצא מלחמה אכזרית שהוא היה צריך לצאת החוצה. דבר הביאה גם צנוע. ואם שאול העידה ביחל ביתו, שלא גילה בביתו מעולם לא עקב, לא, אני מכיר מהרב הזה רבה. לא עקב ולא גודה. זה ירושלמי, סנדרים בדלת. היה הולך עם הבגדים, השמלות שלו, עד העקבים. לא גילה מהרגל שלו שום דבר, לא את העקב ולא את הגודל. היו לו שמלות ארוכות מאוד לשאול המלך, כן? ודאי לביתו היה. כשדוד המלך רוקד, מגלים את העקבים שלו, אומרת ביתו, רגע, מה, זה לא מכובד, מה אתה מגלה את העקבים שלך? צניעות של בנימין. אחר גם מלמדים שהייתה סיפור בחולות הקרמים בטו באב, שאול התחבא, והנערה שהוא רצה להתחתן, חטפה אותו. המטרה הייתה שהגברים ימצאו את הבנות, וזה היה הפוך. מה זה? הוא התחבא, ובזכר צניעות, אומרת הגמרא במגילה י' ג' שהייתה בשאול, זכרה מייצב לו אסתר. בזכות הצניעות של אסתר משבט בנימין, נושענו בגזרת המן. אז אם כן יש כמה דברים. היינו א', אולי לא חטאים. ב', הוא היה גיבור וצלף למטרה. ג', שתקן. ד', צנוע. מתוך כל אותם הכוחות היה לו עוצמה ללכת לבד. היה צנוע, הוא לא חיפש להיות מנהיג של כל עם ישראל. לכן יהוד הולך לבד. חסל את עגלון לבד. לא צריך אנשים איתו. זה יסתדר לבד. גם יודע מתי לדבר, מתי לא לדבר. הוא יודע גם להיות צלף, הוא גיבור גדול מאוד. גבורה נפשית הייתה לו. אז עם ישראל היה צריך לרבוש את ארץ ישראל. ובנימין היה צריך לרבוש את השטחים שלהם. אבל ראינו בשופטים, בפרק ב', פרק א', פסוק כף א', מה? בסדר, נראה מזודה, תודה. א', פסוק כף א', כתוב, אחרי שיהודה נלחם ב... פרק א', פסוק א', אחרי שיהודה נלחם בדבר השם וכובש את השטח שלו, את בזק, שהיה מקומות שיש שם, כתוב פסוק א' לפרק א', שבנימין, כן. יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. כתוב שבנימין לא יורש את הירושה שלו. הוא לא עשה את עבודתו נכון. למה לא ירשו כותב רשי שם בגלל השבועה, כל מה סיפור הידוע עם אבי מלך. אז אם כן, זה כתוב בנפרד, יהודה כובש את בזק. פסוק כף א' פרק א', יבוסי לא כבש אותו בני בנימין. פסוק כף ב', כן. פסוק כף ב' כתוב שיוסף כובשים את שלהם. יהודה כובשש, יוסף כובש, באמצע בנימין לא עושה את העבודה שלו. ובהמשך פסוק כף ז' כתוב שמנשה לא הוריש, אפרים לא הוריש, זבולון לא הוריש, אשר לא הוריש. בנימין כתוב בנפרד, כי בנימין זה סיפור אחר. אשר לא הוריש את יכולתו, ומנשה לא הוריש את השטחים שלו, חולשה שלהם. בנימין לא הוריש, היה אומר שהיה הסבר אחר, היה הסבר כי היה את השבועה של סבא שלהם, של אברהם לאבי מלך. ודאי, נכד של אבי מלך היה חי. מראה שנכדו היה עדיין קיים. אם כן, זה סיפור אחר, אבל לא עשתם מה שצריך לעשות, לכן בפרשה שלנו, אומר הרב רמי, בפרשה שלנו, יש את ה... האויבים מתנכלים, וצריך בנימין לעשות את הגבורה שלו, לפי את הגבורה שלו, להילחם בשם כל ישראל. באמת הפרשה שלנו, בפרשייה פרק ג' שלנו, נחזור לפרשה שלנו, לא כתוב שרק בנימין נלחמו. מי נלחם? בני ישראל. כל עם ישראל. הוא עושה עבודה כללית. הוא בורח אחרי שורג את עגלון, בורח חזרה לגלגל, בורח אחר כך דרך הסערון, דרך הסעירים, בורח להר אפרים, תוקע בשופר, ומי עולה? וידעו בני ישראל, והוא לפניהם. לא, זה פסוק אחר. תוקע בשופר גדול לך, זה בספר ישעיהו פסוק. לעתיד לבוא זה, ברד. אז אם כן עושה פה לכלל ישראלית, ירושלים שהוא לא קבע שפרק א', זה עבודה קלסרית שהיה לו לעשות, אך לבוא שהיית ירושלים, להקים את המקדש שם. והפרשה שלנו, הוא עושה חלק מהעבודה. הוא, כל ישראל באים אחריו, לנצח את עגלון מלך מואב. אני כן, גבורה מאוד מאוד גדולה, גבורה מאוד מאוד גדולה, מתוך הצניעות, מתוך הענווה של אהוד בן גירא, מתוך הענווה של שבט בנימין. אבל למה זה קרה? לא ביוזמת בנימין, כי עגלון שלט עלינו, עם ישראל חטא, עגלון מלך מואב, עמון ועמלק כבשו לא עלינו, הם מהסיבות שלהם, חוסר הצניעות שלהם, חוסר החסד שלהם, כל החסרונות שלהם. וכאשר הם השתלטו עלינו, אז יהודה בן גירא, השם הקים אותו לירושה לישראל, הכוונה היא, מואב הכריח את בני בנימין לגלות את עצמתם. עכשיו מואבים זה היה שיא הפריצות, למה? איך היה השם מואב? היא קראה לו מואב, למה? כי אבא שלי. זה, השנייה קרה המון, היא קצת הצטירה את זה, יותר צנועה טיפה, אבל היא קבעה מואב. זאת אומרת, גילוי הראיות שמואב נולד, כשמואב אברהם מאביה, הוא המלך. הוא לוקח איתו את עמון והמלך, אבל מי המוביל את המהלך? גילו מלך מואב. והמלך מבטא את התרבות של העם שלו. והמלך הזה, הוא השתלט על עם ישראל, בגלל חוסר הצניעות שלו. מי קם הוא לא? הוא בן גירא שהוא מיישבת הצנוע. ודבר שמה עושה אהוד בן גירא קריקוב, דבר שהוא הורג את המלך. כי המלך הוא השיא התרבות, הוא רגע שהוא לא רק יען טקטי אסטרטגי לחסל את המנהיג, לחסל את תוכנה תרבותית, כמלחמה לחמה תרבותית. הרב יגאל אריאל כתב גם ספר על ספר יהושופטים, עוז והענווה, ושם הוא מביא דבר מעניין. במרות 211, מביא מדרש, לא, אין לך את זה, לי יש את זה. ילקוט שמעוני בית מם א', ויעש לאהב חרב, הדגשנו שתי פיות אמרנו. מה זה שתי הפיות? אומר המדרש, ילקוט שמעוני, היה עוסק בתורה, והחרב פיפיות, ולה שתי פיות שאוכלים בעולם הזה, בעולם הבא. זאת אומרת, הוא תקע את החרב בלב של, בתוך הבית של עגלון, אבל העוצמה שנתנה לו את הכוח, לתקוע את החרב בבטן של לביו, של עגלון, הייתה התורה שהוא למד. הוא היה אחד עם מנהיגי ישראל, משה גם תורה מסרה ליהושע, שואל לזקנים, מי זה הזקנים? אחד מהזקנים היה אהוד בן גירא. בנימין לקנז היה קודם, אחרי זה אהוד בן גירא, אחרי אהוד בן לקנז. העוצמה שנתנה לו יכולת להילחם בעגלון, להושיע את ישראל, היה התורה שהוא למד, נכון, יפה מאוד. למה שתי פיות? גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. יפה. זה מאוד. נסו, כן. נכון. אפשר מהחרב פיות, אומר הרב יגאל אריאל, לחרמה יש לה באופן מעשי החרב מושחזת גם לצד הזה, גם לצד. בדרך כלל חרבות משחזות, היו אז חרבות עגולות, שהיה להם השחזה לצד מסוים. אין את זה, מורה, יש כבר, אין חרבות בכלל. אבל אז היה חרבות, הוא עשה חרב לשתי צדדים, לא רק לצד אחד, לשתי צדדים. הוא רצה באופן מעשי, נכנס הרבה יותר לבטן של עגלון. באופן רוחני, למה שתי פיות? מה המשמעות הרוחנית של זה? אומר הרב יגאל אריאל, שני הדברים, גם רוחני וגם מציאותי ממשי. גם החרב המעשית שותקע בבטן של עגלון וגם התרבות שלו, התרבות של ישראל מול התרבות של מואב, התרבות של הקדושה מול התרבות של הטומאה. הקדושה והטהרה מול המציאות הזאת של הטומאה. כי מה, מי מקים את דבר השם? אבל השם לא ציווה אותו. השם לא אמר לו לך להקים. הקים אותו. מה פה? איך הקים אותו? כנראה הוא הרגיש. הוא הרגיש בתוכו יהוד בן גירה. הרגיש בתוכו שהוא צריך אותה אישית. יש לו את היכולת. יש לו את הפוטנציאל. יש לו את הכוחות. יש לו את הגבורה. יש לו את התורה שיכול לעשות דברים. דבר השם, אני מקריא מהרב אריאל, יענק עם המכה רוח ישראל שבכל הדורות ועוצמתו שלך בתורה. זאת אומרת, מה שהכוח שהפעיל את יהוד, זה לא רק הכוח של אותו דור לנצח את היהודים הקיים עלינו, אלא משהו התחיל עם משה רבנו, מאברהם אבינו, מאדם הראשון, מיושע בן נון, עד משיח בן דוד. בכל הדורות הללו נתן לו עוצמה לתכנן את התחבולה הזאת, ללכת לפעולה האישית, ללכת לסכן את עצמו, ללכת לעורף האויב, להכין את החרב, לעשות כל התרגיל הזה עם המנחה, לתקוע את החרב בטן של עגלון, אחרי שהוא הוציא את כל האנשים משם, אבל התפיסה לא התחילה מהחומר, התחילה מהערכיות שלו. לכן 80 שנה אחר כך, 80 שנה אחר כך, עדיין היה חי, 80 שנה לשבת את ישראל, והאויבים פחדו להתחיל איתנו. פחדו להתחיל איתנו. בגלל הגבורה שלו, בגלל העוצמה הרוחנית, שעוד בן גירה ידע להכיל עם ישראל. בעזרת השם, נזכה בעזרת השם, לגדל את עם ישראל, להפיח אותו הגבורה והקדושה והטהרה, להיות עולים, לנצח את אויבינו, בעזרת השם, לעשות מה שהם רצה מאיתם. בשורות טובות לכל עם ישראל.